שלום לצופים בבית, שלום לצופים באינטרנט. אנחנו בפרשת השבוע, פרשת קורח. שלום הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
ושלום לאורי שבתאי.
שלום שלום.
מה שלומך אורי?
מצוין. שבוע יפה מאוד, כן, עברת דירה, אתה מתאר לך כמה שזה יפה. עברתי פה קרוב לפתח תקווה, כל המשפחה, והיה הרבה יותר נוח ויותר נעים.
מדהים, אז אנחנו גם עוברים דירה.
ועוברים דירה. מקווה שנעבור.
דירה לדירה, לקומה העליונה.
כל הרגע צריך להיות ככה אדם בדירה חדשה, כן, בהתקדמות.
כן. אז אנחנו נפתח עם תקציר הפרשה. ופרשת השבוע, פרשת קורח, היא פרשה שזוכרים אותה, כולם זוכרים אותה, אי אפשר לשכוח אותה, כי קוראים בה דברים מאוד מאוד מעניינים. היא מתחילה בכך שדתן ואבירם ו-250 מנשיאי העדה באים למשה ולאהרון בטענה שנשמעת כטענה צודקת. הם אומרים למשה ואהרון, אתם צריכים להיות כמו כולם, כל העם קדוש, למה רק אתם? ומשה ואהרון אומרים, אוקיי, נבדוק את זה עם הבורא, בודקים את זה, ובאמת מגיע המסר שכולם שווים, אבל משה ואהרון הם המנהיגים, והם אלה שצריכים להיות בקשר עם הבורא, ובגלל המרד הזה שנעשה, בולעת האדמה את 250 נשיאי העדה, ואת קורח ואת עדתו. אחר כך העם בא ושואל, למה בעצם נעשה כך, ופושטת מגפה בעם, משה מבקש, המגפה מסתיימת, ובסוף הפרשה מסופר על מטה אהרון, שנשאלת שאלה, מי באמת יכול להנהיג? שמים את המטות שלהם כולם, כל המנהיגים, ומטה אהרון פורח בפריחת השקד, כך נאמר. בזה מסתיים את הפרשה. הרב לייטמן, מה מסתתר מאחורי הפרשה הזאת?
כרגיל, אנחנו נמצאים בעולם הזה, ויש לפנינו עוד עולם הנסתר, עולם הרוחני. אז אנחנו יכולים לפרש מה שתורה מסבירה לנו בשני מישורים. במישור העולם הזה, עכשיו בדיוק, אנחנו נמצאים במצב שפרשה הזאת היא אקטואלית ביותר. העולם שלנו במשך אלפי שנים מתפתח על ידי האגו של האדם. ולפני 3,700 שנה היינו בבבל העתיקה, ואז קם אברהם, שהוא גם כן מידת החסד, כמו הכהנים אחר כך באים מזה, מידת הבינה, מידת החסדים, והוא גילה שכל העולם הוא בהתפתחות שלו צריך להגיע לאיכות, לחיבור, וגילה את זה לכל הבבלים, והלכו אחריו אלפים, אבל זה בכל זאת היה מיעוט קטן. והרוב לא, עד כדי כך שנעשה שם מרד נגדו, והוא היה צריך לברוח משם, נמרות היה רודף אחריו. ואז כשהוא ייסד את חוכמת הקבלה, שיטת התיקון, הטבע האדם, לעלות את האדם מגובה, מרמה בוא נגיד, או הפוך מעומק האגואיסטי שלו, לגובה ההשפעה והאהבה, שזה בעצם מטרת ההתפתחות שלנו. שבזה אנחנו מגיעים מרמת העולם הזה לרמת העולם הרוחני, כי רוחניות היא כולה בהשפעה ואהבת זולת. שבזה אנחנו רוכשים נצחיות, שלמות, כמו שגם בפרשה מדובר, גם זוהר אומר בפרשה הזאת, חירות ממלאך המוות. ואז, מאז, בחוכמת הקבלה מסופר שאומנם שהם היו בהתחלה כעם אחד ושפה אחת בבבל, אבל כי התפרצה המגיפה הזאת של האגו בהם, התחילו לסנות זה את זה, התחילו להתרחק זה מזה, הלכו לא לפי שיטת אברהם, אלא לפי שיטת נמרות, ואז התפזרו על פני כל כדור הארץ. מאותו רגע והלאה כתוב בחוכמת הקבלה שהמצב הזה של של החיבור ביניהם ההכרחי הוא יבוא, והוא יבוא בסוף מאה ה-20, ואין ברירה, כי לזה צריכים אנחנו להגיע. אם היינו אז מתקנים את עצמנו, היינו גם כן מגיעים לחיבור ולאיכות ולמטרת הבריאה, להיות כאיש אחד ולב אחד, והיו מגיעים להכרת האלוקות, ואז היו גומרים את הכל. אם לא הלכו לזה, כל אז בני בבל, אז היינו צריכים גם הם וגם אנחנו לעבור תהליך מאוד לא נעים, שאנחנו הלכנו לקראת למצרים ועלינו בדרגות רוחניות אחרי יציאת מצרים לדרגת בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, חורבנות, גילויות וגאולות, עד שהיום אנחנו נמצאים אחרי גלות האחרונה, שמתחילים אנחנו עכשיו לעלות לגאולה האחרונה השלמה. זאת אומרת, אנחנו הגענו עכשיו גם כן לאותה הבבל, כמו שהיה קודם, רק הבבל הזה היא בבל הסופית, שלא אין לנו לאן לברוח, יכולים לקום הרבה נמרודים, אבל אין להם כוח להגיד שום דבר, כי אנחנו כבר נמצאים היום בהכרת הרע שלנו. בסופו של דבר, שהאגו שלנו הוא ההורס את כל החברה האנושית. היום אף אחד לא בעד חיבור, לא נגד החיבור, אלא פשוט אנחנו מתוך החיים שלנו רואים שאם אנחנו לא מתחברים, אנחנו יכולים להיעלם מפני כדור הארץ הזאת. אנחנו גומרים עם או שאנחנו גומרים עם עצמנו, או שהאקולוגיה וכל הטבע יגמור אותנו, כי אנחנו נמצאים בניגוד עם הטבע שהוא האלוקים. הטבע בגימטרי אלוקים, אנחנו צריכים להגיע לאיזון עם הטבע. ואיזון הוא בזה שאנחנו נתחבר יחד להיות כאיש אחד בלב אחד. שלא רק חלק הקטן שברח אז מהבבל הגיע למעמד הר סיני וקיבל תורה ונעשה לעם, אלא היום אנחנו צריכים להיות אור לגויים. אנחנו צריכים להסביר להם ולספר להם על אותה שיטת אברהם, ושאנחנו צריכים כולנו להתחבר, כן? וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ונערו לאף כל הגויים, וכו' וכו' מה שכתוב בתורה. זאת אומרת, היום יש לפנינו באמת אתגר מאוד מיוחד, חזק, חשוב, שאין כמוהו, לממש את המטרת הבריאה סוף סוף, וזה הכל נעשה אך ורק על ידי חיבור בין בני אדם. או חיבור הזה הוא התממש על ידי איסורים גדולים, שחומת הקבלה מספרת להם, וגם כל הנביאים שניבו לימות המשיח גם כן מספרים על כל אותם האיומים, אותם האיסורים הגדולים שאנחנו חס שלום עלולים לעבור אם אנחנו לא נלך לפי למשוך המאור המחזיר למוטף, אלא לפי הטבע. זאת אומרת, אם לא נשתמש בחומת הקבלה, אנחנו ניכנס, כמו שאומרים מקובלים, למלחמת העולם שלישית ואפילו רביעית. ואז קומץ קטן שישאר אחרי זה, הוא בכל זאת יממש תוכנית הבריאה, תוכנית, ויגיע למטרה. אין ברירה, אנחנו חייבים את זה לעשות. אבל יכולים לעשות בדרך הטובה, דרך קצרה ויפה וקלה, שאם אנחנו נפתח את הספרים האלו, ספר הזוהר, כתבי הארי, כתבי בעלי סולם, ונתחיל להשתמש בהם כדי להתחבר, שמאור שבהם הוא ישפיע עלינו. כי חומת הקבלה היא נקראת פנימיות התורה, היא נקראת תורת אמת, על האור שתמון בה בעצם נקראת כך. ולכן אנחנו צריכים היום רק להסביר לכולם הצורך בגילוי ובמימוש של השיטה הזאת. ובמיוחד שיש כאן דוגמה כל כך בולטת, כמו שהקורח משבט לוי ודתן ואמירם, כן, ועוד 250 הנציגים מכל העם, שהם כולם היו שם גדולים כביכול, כן, מכל השבטים, שהם כולם נגד חיבור כביכול, כן? הם נגד אותה היררכיה, אותה פירמידה שצריכה להיות, כי אין ברירה, אין ברירה ללא מנהיג. ויש כאן משה שהוא מקשר בין הקדוש ברוך הוא לכהנים, יש אחר כך אחיו אהרון, שהוא הכהן, כף ימין, חסד, מידת החסד, שבזה הם מלמדים את העם, מי מממש את כל העבודה הזאת, חוץ מכהנים, גם לוויים, כן? ואחר כך כל היתר השבטים, שהם כולם מסודרים לפי המבנה הכללי של הנשמה האחת, הבורא ברא נשמה אחת, רצון אחד. וכולנו, אנחנו, כל העם ישראל זה כמבנה הזה, וסביבו היה, צריך אחר כך להתחבר אליו כל האנושות. וזה שקמים פתאום אנשים שאומרים שלא, אנחנו רוצים סדר אחר, אנחנו לא רוצים להיות מחוברים עד כדי כך, זה ממש, איך להגיד, התקפה נגד התכלית הבריאה, נגד החיבור עצמו, שזה בעצם כל המטרה. כי ואהבת לרעך כמוך, זה שגורם לחיבור, זה כלל גדול בתורה, מה זה כלל שאנחנו בונים בזה כלי כללי, שבו אחר כך מתגלה האור, הבורא. אין לנו יותר להתחבר בינינו, להיות כאיש אחד בלב אחד, כמו שבמתן תורה, בערבות, בחיבור בינינו, ואז מתגלה, מגיעים לגילוי הבורא, לנברא, לבני אדם, שזה בעצם תכלית. לכן, אין כאילו דבר יותר חמור ממעשה הקורח. זה נקרא מחלוקת לא לשם שמיים. יש מחלוקות שאנחנו רואים שקורים שהתורה מספרת, ובכלל מחלוקות מה שיש לנו בית שמאי, בית הלל, כל מיני מחלוקות כאלו.
שמחלוקות לשם שמיים.
כן. ששם דנים, מבררים את הדברים, יש ימין ויש שמאל, כי כל פעם אנחנו רוכשים קצת יותר רוחניות, אז מתגלה אצלנו יותר האגו, כף שמאל, עוד רוכשים קצת יותר רוחניות, כף ימין, כף אהרון, אז מתגלה שוב דינים, וכך אנחנו עולים, על שתי רגליים כך אנחנו פוסעים ממדרגה למדרגה כמו בסולם,
כן.
עולים. אבל אז אם מתגלים קו ימין ושמאל ושמאל לימין לסירוגין, כך וזה אחר זה, כל אחד, הקו שמאל נותן את החומר וקו ימין מתקן אותו, שיהיה בעל מנת להשפיע, רצון מצד אחד, האגואיסטי, קו ימין בא, מתקן אותו, שאותו רצון יהיה בהשפעה לזולת ונתינה, אז זה בסדר, כך דווקא מתקדמים. לכן חוכמת הקבלה היא בעד הרצון שיגדל, לכן היא נקראת חוכמת הקבלה, איך לקבל הכל, כל האור, כל המטרה, זה דווקא לאנשים שהם אגואיסטים ביותר ויודעים גם כן לתקן את האגו שלהם. מה שהם כן, כל היתר השיטות, חוץ משיטת אברהם, שגם כן נובעות מהבבל, זה שיטות האחרות. גם כן אברהם שלימד אותם בינתיים כל העמים האחרים, כמו שהיו לו בני פלגשים, כן, שלימד אותם ושלח אותם את קדמה לארץ קדם, כמו שכתוב. מה הוא לימד אותם? הוא לימד אותם שיטה הפוכה. אם אתם לא באים לתקן את האגו, לא עם חוכמת הקבלה, איך לתקן אותו, לא להמשיך מאור המחזיר למוטב, אז יותר טוב שהאגו לא יגדל. ולכן הוא נתן להם כל השיטות של
בני קדם.
של הדתות. Okay. דתות למיניהם, ואמונות, ובפרט הבודיזם וכל האלו, שהם תמיד אומרים כך, אל תרצה יותר, תהיה ילד טוב, קטן, תתייחס לפעלי אחרים, אל תקפוץ, אל תרצה הרבה. זאת אומרת, לקטין רצון לקבל כמה שאפשר. אם אתה לא יודע לתקן אותו, לפחות תהיה אגואיסט קטן. איכשהו זה יגרום פחות רע לאחרים וגם לך, בסופו של דבר. מה שאם כן, אנחנו, כשאנחנו משתמשים בחומת הקבלה, אנחנו משתמשים באגו הגדול העצום, ושהוא גודל, אנחנו שמחים. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אבל יצר המתוקן. ולכן, תכף אני מסיים, אני רואה שאתה, אני מצטער. אבל, ולכן הקורח שהוא רוצה לחלק, לקרוא את הקשר, הוא רוצה בעצם לשבור את הסולם הזה. הוא רוצה שכל העם ישראל לא יהיה מחובר. שכולנו לא נמצאים תחת ההיררכיה הזאת, לא נמצאים לפי המבנה הנכון של השבטים, שזה שבטים זה י' כ' ו' כ' כפול שלוש שלוש קווים בכל אחד, 4 כפול 3, 12 שבטים. כאילו לפרק את הכל המבנה, זה בלתי אפשרי. בזה אנחנו בעצם לא מגיעים למטרה. ולכן כל כך החטא שלו הוא חטא הגדול, ונקרא מחלוקת לא לשם שמיים, לא להתקדמות.
אז באמת כל כך הרבה, כזאת משמעות לפרשה הזאת, אורי, תכין את עצמך, אנחנו הולכים לשלב הבא, השלב שאלות והתשובות. אז השאלה הראשונה, הרב לייטמן, כביכול הטענה של קורח נשמעת צודקת. מה הם בסך הכל ביקשו? הם אמרו, כולנו שווים. הם לא אמרו, אנחנו לא רוצים להתחבר, לפחות לא אמרו את זה בפירוש. הם אמרו, כולם שווים. למה אתם, משה ואהרון, שווים יותר? תוכיחו לנו שאתם יותר
ניתנו. אתה לא יכול לשבור תיקון באמצע עבודה. זה ממש, אין מרים עבודה לטיפש באמצע, כן. הוא צודק. כולנו מגיעים לשוויון, כי איש אחד בלב אחד, לרצון אחד, אבל זה בסוף התיקון, ולא באמצע שנמצאים במדבר. המדבר זה בינתיים התהליך שאנחנו עוברים רק לרכישת תכונת הבינה, להשפיע על מנת להשפיע. ואחר כך עוד כניסה לארץ ישראל, זאת אומרת שאנחנו הופכים את הרצון לקבל להשפעה גמורה, לקבל על מנת להשפיע. עדיין במדבר אני רק כובש את האגו שלי, ולא נותן לו לפרוץ בעל מנת לקבל לעצמי לרעת הזולת. זה נקרא שאני מגיע לדרגת חפץ חסד. ולכן אי אפשר בדרגות האלה לעשות מה שקורח אומר. זאת אומרת, מצד אחד הוא צודק, אבל לא במקום. יבוא הזמן שכן, זה יתממש. בגמר התיקון מתממשים כל הרצונות, כל הטענות של כל בני אדם, הגרועים והטובים כאחד. אבל לא לעכשיו. ולכן הבעיה היא והפתרון במטה. מה זה מטה? שאני יודע איך ללכת. אז אחר כך יש לך סימן שלא בצורה כזאת אנחנו יכולים להתקדם. אלא יש מטה אהרון ומטה משה, ואז אנחנו הולכים. באור האמונה, בידי משה.
זהו, אני יש לי כאן איזשהו, בכל הפרשה הזאת, עניין שהוא קצת מזכיר לי את החיים שלי, אני בא מעולם המחירות, שיווק וניהול, אתה יודע, כל מה נוצרים שם התחרות של קנאה ושל התנסות כדי להגיע להצלחות, להוציא יותר כסף. מה פה העניין של ההתנסות, ואיך בעצם זה הופך להיות בסופו של דבר למשהו חיובי? בצלנו מוצאים כסף בגשמי, פה מה, איך זה עובד?
טוב. תראה, קודם כל, לפעמים קל לנו יותר להסביר את זה בין בני אדם. לפעמים קל לנו יותר, וזו רמה אחרת, להסביר את זה בתוך האדם עצמו. כי בסופו של דבר, התורה מסבירה לאדם בפנים, לתכונות שלו, למחשבות שלו, רגשות שלו, רצונות שלו. ולכן זה, המאבקים האלו הם לא נמצאים רק בינינו, גם בתוך אדם אותם המאבקים. אני רוצה בצורה אגואיסטית להתקדם, לא, זה לא בסדר, אני צריך להתגבר על זה, אני צריך ללכת יותר לצורת ההשפעה ואהבת הזולת, הרי כך כתוב, וזה המטרה, ותכונת הבורא זה השפעה ואהבה, ואני הפוך ממנו. זאת אומרת, החשבונות האלה תמיד נמצאים בתוך האדם. וודאי שאדם נמצא פעם בזה ופעם בזה, בכל אחד מאיתנו יש גם פרו וגם קורח וגם אמן וגם משה ואהרון וכו'. זאת אומרת, אדם מורכב, אדם הוא עולם קטן, הוא מורכב מכל הכוחות. ולכן כשמתקדמים אנחנו בדרך, הכוחות האלה הם גדלים, הם נעשים ממש מנוגדים, והאדם נמצא במאבקים גדולים כאלה, פיצוצים פנימיים, ולכן באמת כל אחד צודק מתוך נקודת המבט שלו. אי אפשר להגיד שלא, כי זה כוחות הטבע שבורא ברא. זה לא סתם שבא לי משהו ככה לחשוב או לא. כאן כל אחד מהם, מהרעים ביותר ועד הכתובים ביותר, כל הכוחות האלה הם נמצאים בטבע, השאלה איך רק אני משתמש בהם. אסור לי למחוק שום דבר ממה שיש בי, אלא גם אותו קורח. אני מתקן אותו, זה נקרא שאני מתקן. שבא מגיפה, שבא איזה מוות, שריפות, שם כל מיני הקורבנות גם כן, מה שאדם חותך את הבהמה שבו, שבו, כן, ושורף אותה, או יתר הדם שלה, הוא שופך, ומים, והכל זה, אנחנו לא יודעים, הפעולות האלה בינתיים, איזה פעולות הפנימיות אנחנו כך עושים, אבל הכל מדובר בתיקון של כל רצון ורצון, שאני מקסימום מה שאני כן עושה, אני מקפיא אותו, שזה גם כן תיקון, בינתיים על מנת להשתמש לאחר כך.
כן, אבל ההתנסות
כאן... להבנה איך להשתמש.
ההתנסות, למה אני רואה את זה כהתנסות? הרי אני רואה את זה כהתנסות. שהבן אדם התנסה מעליי, או כל הנושא פה שאנחנו רואים, זה כל הנושא של ההתנסות. זה מין תחושה שאנחנו מקבלים אותה, נכון? זה הרגשה, למה אני מקבל שאני מרגיש שהם מתנסים אליי? אם אני מסתכל על הבן אדם, אני מרגיש שהוא מתנסה מעליי. אם אנחנו רואים פה את כל הנושא הזה של, של דותן הספוד,
כי זה תמיד מאבק כוחות פנימיים בנו. אלה, מה עוד יכול להיות? איך אני אחרת? אני שם את עצמי תמיד בצורה ניטרלית.
על כף המוזניים.
כן, בכף המוזניים. ואז אני צריך לשמור שדווקא לא יהיה אחד כל כך, ימין לא כל כך מהשמאל. אני כל הזמן דואג שימין יהיה יותר, ללכת בכף ימין. כן, תמיד יש לנו גם כן המצווה, כאילו, תמיד ימינה, ימינה. אבל קו שמאל בהתאם לזה יגדל, וכל פעם ייתן לי איזון, שאני כל פעם, בכל זאת, כן, יתקדם בימין. ולכן, אני חושב שההרגשה הזאת של המאבק הפנימי היא הרגשה מאוד יפה, שכל פעם אני מרגיש עד כמה שזה אני נמצא בשינויים האלה, זה כמו אופנים. מאופן, שכל הזמן הוא צריך להסתובב, זה למעלה, זה למטה, ואז בצורה כזאת אנחנו מתקדמים.
אנחנו תכף נמשיך, נזכיר לצופים בבית שבקאב.co.il אתם יכולים לגלוש, להיכנס ולשאול שאלות. אורי כאן מול המחשב יציף את השאלות שלכם מיד ברגע שהן עולות אל המחשב. הרב לייטמן, מה זה התיקון הזה של נקרא בליעה באדמה? לא ראינו הרבה דוגמאות לזה, שממש האדמה בולעת, כן?
האדמה זה רצון לקבל כללי, אותו הכוח שאנחנו לא יכולים להשתמש בו בינתיים בצורה הנכונה, ועל מנת להשפיע, התיקון שלו היא, הוא שאנחנו שמים אותו זה כמו תיקון של עם גוף המת. כן? שאנחנו קוברים אותו. מה זאת אומרת? רצון שהוא מת, שאנחנו לא יכולים להשתמש בו בצורה על מנת להשפיע, שהוא בעינינו התגלה עכשיו כעל מנת לקבל, אותה כוונה בעל מנת לקבל, אותו הקורח, זה כוונה, הרי רצון אנחנו לא יכולים לעשות אותו כלום. הוא גם כן לא טוב ולא רע, זה רק רצון. הכוונות שלו, או שאני ברצון הזה משתמש לעצמי, או לטובת הזולת. רק בזה כל התורה. איך לבדוק בדיוק מה הכוונה שלי לטובת עצמי או לטובת הזולת, להפוך כוונה שעל מנת לקבל לעצמי לטובת הזולת, על מנת להשפיע, ואז הכוונה הזאת על מנת לקבל, אני או שורף אותה, או קובר אותה באדמה, או אדמה בולעת אותה, או שאני מביא אותה לקורבן, על מנת להתקרב, שאני מתקן את הכוונה הזאת מעל מנת לקבל על מנת להשפיע, אני מקרב את עצמי לבורא, לכן זה נקרא קורבן. וכן הלאה, כל העבודות הם כך, ולכן לא מדובר כאן על בני אדם ודאי, ולא מדובר על איזה תיקונים כאלה טרגיים, כמו שאנחנו רואים, שם בולעת אדמה, שורפים, הורגים, מגפות והכל, אומנם שזה קורה בגשמיות, כן? אבל תורה מספרת לנו רק על התיקונים פנימיים, שכל אדם הוא עולם קטן, ואנחנו צריכים לבדוק אצלנו, מה הוא כורח, מה הוא אמירה, מה דתם? מה כל ה-250 האלו הנציגים? מה זה נקרא להיות שווה? מה זה לא שווה? מטרת הבריאה? בהתאם לזה, מה אני צריך, איך אני צריך למיין בתוכי כל הרצונות האלה, כל הכוונות? מה בעת? בנגד? מה זה מתי אהרון? מה זה מתי של משה? מה זה נקרא הפריחה שלהם? מה זה פורח? שאני הולך בדרך, וזה פותח לי את הכלי שלי לקבלת האור העליון. ואז בצורה כזאת אני מתקדם.
אז אולי תוך כדי שאנחנו שואלים את השאלות האלה שנפלאות את עצמנו, נקרא קטע מפרשת קורח, קטע מספר 1 מספר זוהר לעם, והוא אומר כך: קורח הלך במחלוקת שהיא הרחקה ודיחוי למעלה ומטה. ומי שרוצה לדחות תיקון העולם, נאבד מכל העולמות. מחלוקת היא הרחקה ודיחוי של השלום. ומי שחולק על שלום, חולק על שמו הקדוש, משום ששמו הקדוש נקרא שלום.
שלום זה שלמות. כשאנחנו מגיעים למצב שמשלימים קווים שמאל וימין, הטבע שלנו וטבע של הבורא מגיע להשתוות ולחיבור ולדביקות. זה בעצם התוצאה הרצויה שצריכה להיות. וזה מביא לנו שלום. שאף פעם לא יהיו מנוגדים, מנותקים, מרוחקים, אלא עד כדי כך מחוברים שאי אפשר להבדיל בינינו. זה מה שאנחנו צריכים. להגיע לדביקות באלוקות, שאני והוא נעשים כאחד. עד כמה שזה נראה לא מציאותי, אבל זו המטרה, ולקראת זה אנחנו חייבים ללכת, וכמה שנלך בזה בכוחות עצמנו, אז ננצל מכל האיסורים ומחבש ההתפתחות שירדוף אותנו.
מה שלא ברור לי, אנחנו לומדים שבעצם כל הדרך הרוחנית שלנו היא מלאה ספקות. תשאל, תעשה, תחשוב, תבדוק.
כי האדם צריך להתפתח.
יפה, אבל פה בן אדם שאין לה ספק, הוא נשרף, הוא נבלע, כאילו איך זה עובד? זה
לא, כאילו... לא, 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 לא. שמגיעים לספקות, הספקות האלו הן ספקות מאוד מאוד בולטות, ואתה מגיע למצב שאתה קובע שהאדמה בולעת, וזה אתה עושה, זה נכון שמבצע כאילו הבורא, אבל אתה בפנים רואה עד כמה שדברים האלה הם עוברים לפניך כמו בתיאטרון שלך הפנימי, כמו בריאה הפנימית כזאת. מה כאן כל התכונות האלה, משה, אהרון, קורח, טעם, מרם, שבטים, מה זה מטה, מה זה אדמה, כל הפרטים האלה אתה מברר בתוך התכונות שלך, ואתה רואה את הסיטואציה הזאת כתמונה פנימית, הרשת קשר ביניהם, מה יותר, מה פחות, איך אני מתקדם. כי בסך הכל שאתה מגלה את הרשת הזאת הפנימית שלך בין כל התכונות, תרייג רצונות, כולם בצורה אגואיסטית, על מנת לקבל. איך אתה מביא אותם בעל מנת לשפיע? זה נקרא שאתה עושה תרייג מצוות. כן? כי המאור שבא, הוא מתקן את הכל פעם כוונה, על מנת לקבל, על מנת לשפיע. עשית מצווה, זה נקרא מצווה. ואז, כשאתה מבצע את כל הדברים האלה, לפניך ממש העולם הפנימי שלך. ובתוך העולם הפנימי שלך, אתה רואה איך אז אתה מתחבר עם כולם. ובזה אתה מגלה את הנשמה שלך ואיך למנות אותה. זה בירורים, מאבקים, חיבורים שאתה עושה, מילואים, איך שאתה ממלא את הכל. אתה בזה מגלה עבודת השם. זה נקרא עבודה אמיתית, עבודת השם, שאתה מבצע. ואז אתה מגיע למצב שאתה מבין מתוך זה מטרת הבריאה, תיקון הבריאה, איך אתה מבצע, מממש, אתה בסופו של דבר מגיע למצב שאתה מבין הכל. זה נקרא וידעו אותי מקטן ועד גדלם. ואז אתה מגיע לכלי שלם שנקרא בית. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. לכל הרצונות שלך, כולם הם נמצאים שם, בכולם אתה מרגיש את האלוקות ממש בכל הנפש שלך. נו, הגעת לסיום.
אז זהו, בעולם שלנו אין ספקות, יש לגבי הזמן לפחות, והגענו לשלב הבא שלנו, זה שלב המושגים.
כן.
אז בשלב הזה אנחנו שואלים הרב לייטמן שאלות על מושגים, מגדירים מושגים, ובשתיים שלוש שורות ככה ננסה לתמצת את המושג. נשיא
זה התכונה המיוחדת שעכשיו היא שולטת על כל היתר תכונות במצב הנוכחי.
קנאת סופרים, מה זה?
קנאת סופרים זה שאני רוצה לספור כמה אני מרוויח, כמה אני מקבל, כמה אני נותן, כמה אני מתקדם ברוחניות. אני מתקדם רב דווקא על ידי הקנאה. זה קנאה טובה, שאני מקנה בסביבה, סביבה אז בזה מקדמת אותי להיות יותר רוחני.
קורח.
קורח זה רצון לקבל שמתגלה כנגד המשה אצלי בי, ועל ידי מחלוקת הזאת אני במצב הזה מתקדם.
ומגיפה?
מגיפה זה התיקון כשבא, ובצורה כזאת מנתקת, מסדרת את הכוונות שלי בעל מנת לקבל, איך לתקן אותם שיהיו בעל מנת להשפיע, או בדרגת הבינה או בדרגת הכתר.
אש מהשמיים.
אש מהשמיים, אש זה גבורות, כן? סליחה שאני מדבר אולי שלא מובן לכולם. זה גבורות שמתגלים בקו שמאל, שעדיין ללא חסדים, שיכולים להיות גבורות ממותקות, גבורות טובות, והם, זה תיקון, כוח התיקון. כוח התיקון מצד השמאל.
קדוש, מה זה?
קדוש זה דרגת הבינה, ההשפעה, נקרא קודש.
כפרה.
כפרה זה אור שבא ונותן לי כוח לכפרת ההבנות, להפוך אותם על מנת לקבל, על מנת להשפיע, שכל ההבנות שלי, כל האגו שלי, מה שהיה בי, עכשיו זה הפך להיות להשפעה.
מטה. מטה, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרשה, מטה.
מטה זה, בוא נגיד, כף האמצעי שעל ידו אני מגיע למטרה, הוא נקרא מטה, אם מתחברים עליו כל התכונות, כל ההבחנות, מסביב בצורה הנכונה, אז הוא פורח.
פריחה.
זה בדיוק. הקף האמצעי שמראה לי שהוא מתמלא באור, זה נקרא המטה שפורח.
אז אנחנו ממש לקראת הסיום, ונקרא ככה קטע לסיום מתוך ספר הזו, מתוך כתבי רבש, סליחה, מאמר ב', זה קטע מספר 8. מהו מחלוקת? הרחקה ודיחוי של למעלה ומטה, הרחקה ודיחוי של השלום. השלום של מעלה, קו האמצעי שנקרא תורה, העושה שלום בין ימין לשמאל ושל מטה. מחלוקת שייך בכל מקום שיש שני דברים מנוגדים. המחלוקת היא דבר הכרחי, כי אי אפשר לתקן איזה דבר אם לא יודעים את החיסרון. לכן כשיודעים את המחלוקת שיש בין הרצונות, אז יכולים לעשות שלום ביניהם.
שצריכים לכבד את המחלוקת, רק להפוך אותה שהיא מחלוקת בונה, כן? כמו שכותבים, סתירת סכינים, בניין. ואז על ידי זה מגיעים למטרה.
אז אנחנו נגיע למטרה. תודה הרב לייטמן, תודה לאורי שבתאי, תודה לכם, הצופים בבית וגולשי האינטרנט, ונתראה בפרשת השבוע הבא.